שלום לכולם, אנחנו בשעה טובה ממשיכים בצדקת הצדיק ואנחנו הגענו לאות ממתת. עכשיו הפסקה באות ממתת היא אחת הפסקאות היותר מצוטטות גם מהספר עצמו צדקת הצדיק וגם בכלל מכל תורתו של רבנו צדוק הכהן הגדול מלובלין, ולכן נקדיש לה נתח, ובעזרת השם נספיק אולי גם עוד אות, אבל נאמר זה אחת הפסקאות היותר מוכרות, מה שנקרא בתורת רבנו, ולכן אנחנו נרחיב עליה. אז אני אקרוא אותה ברצף, זה לא פסקה ארוכה מדי, ואחרי זה נתחיל להעמיק בה. אז אנחנו באות ממתת. כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר, להיות נקיים וזקים אצלו. כמה פעמים הבאתי את הציטוט הזה, בהיעדר הכותרת, ואמרו לי, מה, איפה הרב כותב את זה באורות הקודש? כן, או באורות התשובה, זה נשמע כאילו לשון של הרב קוק זצ"ל, אבל ודאי שהרב קוק זצ"ל הוא מתייחס אחרי רב צדוק. רב צדוק נפטר ב-1900, תפרי סמך, ורב צדוק, ורב קוק ודאי ינק הרבה מתורתו של רב צדוק. בואו אנחנו גם נראה באורות הקודש את הדברים הללו. יש חיבור של הרב הדרי זצ"ל, מושיבת הכותל, שחיבר חיבור על שני הכהנים הגדולים, על רב צדוק הכהן ורבי יבא מצחק הכהן, קוק. והדומה והמשותף באצלם. אז אני חוזר שוב פעם. כל אחד, עוד ממתת, כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר, להיות נקיים וזקים אצלו. ובדברים שירבה לפשוע בהם, ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקה באותו דבר, נקי ובר לבר. ולכן הוא בעיקר רבה שבעבר שבו חטא, בו יעשה מצוות. כן, בוא נראה את ההערה למטה, 11, את הלשון המדרש והעיקר הבא, בזאת יבוא אהרון, זהו שאמר הכתוב, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה. רבי נתן הלכה בשם רבי סימון אמר, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילות של מצוות. עיניים רמות ועולות עפות בין עיניך, לשון שקר, ולמתם אותן ביניכם, ידיים שפכו דם לקיר וקשרתם להיות על ידיך, לב חורש מחשבות אבן והיו הדברים האלה לבביך, רגליים הרעות לרוץ לרעה, ורץ אחר מילה שהיא בין ברכיים, נפיח כזבים עד חמאס, ואתם עדיין נאום אדוני, משלח מדנים בין אחים, בקש שלום ורודפהו. ממשיך רב צדוק ואומר, ואין זה רק תיקון לעבירה הקודמת, מידה כנגד מידה, אבל הוא גם תיקון נפשו בפרט, כי כל אחד נברא לתיקון איזה דבר פרטי, אשר בו נתייחדה נפשו בפרט, ואין החבר. כמו שלא נמצא פרצופים שווים, הוא פרצוף פנים רומז על צלם אלוהים דנפש, כאן אדם אמר הקדמונים, אמר רבנו רבותי זכרם לברכה בשבת, דפקוף י"ח עמוד ב', אבוך במאי זהיר תפי, אביך במאי הנזהר יותר, ועל זה אמרו בגיטין דף מ"ג, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, שעל ידי המכשלה הוא מבין שלכך נוצר לתקן אותו דבר. הלא תראה אחז חתם התורה. כמו שאמרו בחלק, כן, בסנהדרין פרק חלק, או מדרש בראשית רבה, שמנה תינוקות של בית רבן, אמר אם אין גדיים, אין תיישים וכולי, לפי שהוא היה כלי מוכן להוליד חזקיה, שהיה מרביץ תורה ביותר, כדאית בסוף פרק כמה דבא וכמה, ובפרק ב' בסנהדרין, ועד שלא נמצא מארץ בימיו, כדאית בפרק חלק, אין שם ממש ההיפוך. טוב, אחרי כל ההקדמות והבילדאפ, בואו נתחיל לצלול, תעדכו חגורות, עזרת השם. כל אחד ידע, קודם כל אחד, לא רק המסוגלים, הקשרים, החסים עובדים, כל אחד באשר הוא, כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, כלומר מה שהכי קשה לו, מה שיש לו הכי התמודדות, הכי הרבה נפילות, הכי הרבה קשיים, תראו, זה חיזוק. אז לא רק שיהיה בסדר, אלא הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר, כלומר, הוא כלי יותר מוכן להיות נקיים וזקים אצלו. כלומר, דווקא במה שהכי קשה לך, מה שנקרא, פה תמון האוצר, דווקא פה. פה הכל, וזה הדבר שהכי, הפוך על הפוך, להיות הכי נקי וזך אצלו. ובדברים שירבה לפשוע בהם, כלומר, במה אדם הרבה לפשוע, מה שהכי קשה לו, שהוא לא מצליח להתמודד, בדברים שירבה לפשוע בהם, ידע, כלומר שאצלו מבורר בצורה שהוא יודע, זה ברור לו, מונח אצלו לגמרי, רק יחשוב, הוא לא ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקה באותו דבר, נקי ובר לבב. הרי כל עניין היצר הרע, החטאים, הנפילות, זה בחינת לגרמיו. כלומר, אדם עושה לטובתו, כביכול לטובתו, לצורך שלו, התאווה הגשמית שלו, הנפילה שלו, הרבה מהלשון הרע שאנשים מדברים, וכדי להרגיש חלק מהחבר'ה, אלה מיני בלשון הרע, אבל הם קוצרים את הרווח האגבי שנוצר מזה. לכן כאן הדיוק של מה זה נקרא, ידע שהוא כלי מוכן להיות דק הדבר נקי ובר לבב. כלומר, נקי ובר לבב זה להיות כלי סטרילי לשם שמיים, בלו שם נגיעות, באותו עניין. דווקא במה שקשה לו. עכשיו, לב יודע מרת נפשו. כל אחד והקשיים שלו. כל דור גם מאופיין לאורך הדורות. אז בבית ראשון זה היה עבודה זרה. זה היה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כלומר, דווקא בזה מתחיל יותר להקפיד על עניין של אחדות, על עניין של ייחוד השם, אבטחה כמוך, בית שני, שנאת חינם וכולי. כאילו, דווקא מה שהכי קשה, וגם הדור שלנו, כפי שכותב כבר לפני יותר מ-80 שנה, קצת פחות, לא, בדיוק 80 שנה, סליחה, בדיוק 80 שנה, האדמו"ר מתולדות אהרון, אז זה לא, אתה יודע, זה השומרי אמונים, רבי אהרון רטה, היום שמכונה תולדות אהרון, רבר הלך, כן, זה החסידים שלו, האדמו"רים היום, שני האחים האדמו"רים הם הנכדים שלו, והוא כותב בהקדמה לספרו החשוב, שומר אמונים, ספר שזה עיקרי החסידות על פי המשנתו, על פי הגדולים שלפניו כמובן, והוא כותב שם שבדור שלנו אותו לפני 80 שנה, שני הדברים שבהם זה הכי קשה, שם הייתה תוקף, זה שמירת הברית ואמונה בשם, אמונה תמימה בשם. אז הוא אומר, אבל זה בדיוק הדור, הוא אומר זה לפני 80 שנה, מה נגיד היום? הוא אומר, וזה הדור שלנו, הוא הכי מסוגל לשמירת הברית ולאמונה תמימה, אמונה ליחוד השם בתמימות. אז בואו נראה את הדברים בפנים. ולכן אמרו בויקרא רבה, שבאיבר שבו חטא, בו יעשה מצוות. אז קראנו את המדרש, אבל פה, לכאורה זה לא מספיק. ולכן רבנו מוסיף, ואין זה רק תיקון לעבירה הקודמת, מידה כנגד מידה, אבל הוא גם תיקון נפשו בפרט. כלומר, יש פה יסוד מאוד 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 חשוב, בעבודת התשובה, בעבודת השם בכלל. תיקון שלם זה לא להחזיר את ההשקעה. כל מי שעוסק בהשקעות, בקרנות הון סיכון, בביזנס, בכסף, אוקיי? אז הוא יודע שאם הוא משקיע מיליון דולר, שזה סכום משמעותי, לפי רוב השיטות, נכון? משקיע מיליון דולר, אוקיי? וכעבור 5 שנים, אומרים לו, בבקשה, בוא תיקח את ההשקעה שלך, וכמה הוא מקבל? מיליון דולר. אז האם הוא הרוויח? לא, הוא לא הרוויח. האם הוא הפסיד? אז בהסתכלות פשטנית, הוא לא הפסיד. השקיע מיליון דולר, קיבל מיליון דולר. אבל מה? זהו, אבל נניח שהאינפלציה אותה אינפלציה, ויוקר המחיה אותו יוקר, והמדד, הכל צמור, הכל אותו דבר, בסדר? אבל גם ממה שנקרא, הוא קיבל מיליון דולר והחזיר מיליון דולר, בעומק הוא הפסיד. למה? כי עכשיו 5 שנים הוא היה במינוס מיליון. 5 שנים לא, זה היה לו 20 מזומנים. אז הוא הפסיד, הוא לא הרוויח. ומה זה השקעה טובה? ששמת מיליון דולר וכעבור 5 שנים קיבלת 1,200,000. אז הרווחת 200,000 דולר. אז הרווחת 1,500,000, כל אחד והתשואה שלו. לשום דרגה דילי, אוקיי? וזה הנקודה, כלומר שבעבר שבו חטא עושה מצוות זה לא מספיק. ואין זה רק תיקון לעבירה הקודמת, אלא מדובר מידה כנגד מידה, אבל הוא גם תיקון נפשו בפרט. ממילא, כלומר, אם אחרי מיליון דולר, קיבלתי מיליון דולר, עדיף לא להשקיע. כלומר, אם אחרי, נקרא לזה ככה, אם אחרי החטא, רק תיקנתי את החטא ותו לא מידי, אז כבר היה עדיף לא לחטוא. אז בשביל מה להתלכלך? אלא מה הכוונה? ממילא, התשובה השלמה והאמיתית היא משתלמת כביכול, נתנתך, כלומר, בהסתכלות לאחור, כמו שראינו למשל באות ממדלת וכולי, ובשאר, ולפני כן, או באות ממגימל בעיקר, כן? וכן הלאה, אז העניין הוא שהוא יגיע למצב, עודך השם כי ענפת בי. תודה רבה שסידרת לי את החטא, כמובן, להסתכלות רטרואקטיבית, רטרוספקטיבה, לא הולך התחילה, היו לא תהיה. עבירה לשמה זה דיעבד, לא הולך התחילה, בשום פנים ואופן לא. כמו שאמר רבנו, כן, באות ממגימל. מכל מקום, יצר גדול כזה, אי אפשר לחוב אדם לחופו וכו' וכו' וכו', אבל האדם עצמו אין יכול להעיד על עצמו בזה. מי יכול להגיד? לא, זה לא. כן, זה לא שבתאי צבי, שם ראשי מרכב. הפרנקיסטים שם השם מרכב, כן? ברוך מתיר איסורים, לא אסורים אלא איסורים, חס וחלילה. אבל תשובה שלמה זה להגיע למצב של להבין שזה משתלם. שזה היה, שהחטא היה משקר, מהשם מצדי גובר קוננו. ומפילי תמים דעות, עכשיו אנחנו סידר את זה, כדי להביא אותי מקום גבוה יותר, כדי שאם המיליון דולר, הרי למה אדם מסכים לוותר מיליון דולר? אלא מה, הוא חושב שמתוך כך מה הוא יקבל? 1,200,000. זה שווה את זה, כן? איך אומרים, אני יש בחב"ד, יש כזה שיר, הנשמה יורדת, נכון, מכירים? לתוך הגוף, מה המשך? היא צועקת, וואי וואי, ירידה זאת צורך עלייה, מה המשך? עד שכל זה הוא כדאי. זה היה מדהים. יריד הזה עוד צורך עלייה, אבל עד שכל זה הוא כדאי. שזה היה כדאי, זה היה משתלם. כשעלה הצורר הנאצי, משמו לשלטון, אנחנו מדברים על תפרי שתדיגים 1933. בחטא באלול כמדומני, ממש באלול, תפרי שתדיגים, התכנסו כל הרבונים החשובים באירופה. בראשות מרן של רבן של כל בני הגולה, חפץ חיים. זה היה כשנה לפני שהוא נפטר. בדיוק שנה לפני שהוא נפטר. כבר זקן, מעל גיל 90. ודיברו ותקסו את זה, מה צריך לעשות עם עליית הצורר הנאצי, כבר אז פחדו. הם הבינו שזה לא עוד אחד. חפץ חיים שיקם, עלה לדרוש אחרון, ואמר את הפסוק, אשר לא נשא לשווא נפשי וכו'. והתחיל לבכות. אמר, מה זה אשר לא נשא לשווא נפשי? כן, תהילים פרק אף דלת. סיפר משל, בעל מקולת, בעל חנות, שצריך בדחיפות 1,000 רובל. אז הוא בא לידידו, הסוחר, בחנות אימון, ושמע, אחי, אני צריך לחוף 1,000 רובל, תן לי עכשיו, תוך שנה אני מחזיר לך. בבקשה, חותמים שטר, נותן לו צ'ק 1,000 רובל, אומר לו, א' תמוז, שנה הבאה, אתה מחזיר לי. טוב, א' תמוז כעבור שנה, בא סויכר, לבעל מקלט, אומר לו, נונו, תביא לי, תחזיר את הכסף, אז אומר לו, בבקשה, הנה הצ'ק, בכלל לא השתמשתי בו. כך, הנה, כך תקרא אותו, לא השתמשתי בו. אומר לו, מה? אני כל השנה התנהלתי, כאילו, יש לי מינוס 1,000, נכון? אין לי. ובכלל לא השתמשת, בשביל מה ביקשת? אומר חפץ חיים, מי מאיתנו יכול, ודמעות אומרת, יכול להעיד ולהגיד שאחרי 120 שנה הוא כתינוק שנולד דמי. כן? שהוא חוזר למה שנקרא, לעולם האמת, כמו תינוק שלא חטא. אז מי יכול להגיד? וגם אם כן, זה לא טוב. אשר לא נשא שם נפשי, בשביל מה הגעת? אם כל מה שאחרי 10 שנה אתה חוזר כמו שנולדת, אז מה עדיף? שלא תיוולד. אלא מה? לא נשא לשווא נפשי, אלא תבוא עם רווח. עם תורה, עם מצוות, עם דברים, שמה שנקרא, שזה יהיה כאילו בעל ההשקעה לקדוש ברוך הוא, נגיד, איזה השקעה מעולה עשיתי. הרבה פעמים בהתבודדות, היום שאומר, ריבונו שלום, שלחת אותי לפה. לפחות תרוויח על השליחות שלך, שאני לא אביא, כאילו, שמשתלם לך שאני פה. אני לא יודע מה רצון השם ממני, אני יודע בהחלט מה היתר תוקף אותי, כן? ואני עובד עם הפסקה הזאת הרבה בהתבודדות. מה קשה לי, איפה הנפילות שלי, איפה הכשלים, מתוך זה להתחזק. אבל הוא אומר פה, זה לא, אין זה רק תיקון העבירה הקודמת, מידה כנגד מידה. אבל הוא גם תיקון נפשו בפרט. אשר לא נפשת, כלומר, דווקא מתוך העבירה זה בא לתקן אותי. כי כל אחד נברא לתיקון איזה דבר פרטי, ואני מוסיף פה בשלמות. כמו שצריך, אשר בו נתייחדה נפשו בפרט, ואין לחבר, כלומר, אף אחד אחר לא יוכל לעשות את זה במקומו. כל אחד זה האות שלו בתורה. השליחות שלו שהוא בא לתקן, וממילא, אף אחד אחר יכול להשלים את זה. כותב הרב קוק בעולת ראייה, לסידור ימים נוראים ביום כיפור. אנחנו אומרים, ככה בתפילה לפני על חטא שחטאנו, אלוקיי, עד שלא נוצרתי, אני כדאי, עכשיו שנוצרתי, אם אני חיי, וכו' וכו'. כותב הרב זצ"ל, פסקה שמאוד מיוחדת ליום הולדת. ומה הוא אומר שם? נגיד במילים שלי, ריבונו של עולם, עד שלא נולדתי לא היה צריך אותי. הסתדרו בלעדיי. אבל עכשיו שנולדתי אי אפשר בלעדיי. הראיה, שנולדתי. כן, נולדתי. והראיה שלא צריכים אותי קודם, למה? כי לא הייתי. סימן שלא צריכים אותי. כי מה אני עושה עם זה? תבין, איזה טעויות אני מביא לך? זה חלק מהתשובה, מהכפרה, מהתשובה שאני מבקש שם. תפר אני בכלל, כמה מתתי, אתה תעזור לי, כי זה בשבילך. זה למענך, אם לא למעננו.
זה כאילו לא מצב דבר שהוא לא עשה את
התכלית. כן, כן, לא הגשמתי את התכלית, יש מה לעשות, אז בשביל מה באתי לפה? שאלו פעם הרב ליכטשטיין, הרב אור ליכטשטיין, ככה באחד העיתות רצון, אז הנכדים שאלו אותו ככה, כאילו, שאלו מה שאתם רוצים, אז הם שאלו, סבא, תגיד, כן, במתי, אם היה, אתה יכול לשלוט על זה, באיזה דור היית רוצה לבוא, לחיות, תנאים, אמוראים, תנך, אז הרב יוצא, הוא לא אהב את השאלה, מה זאת אומרת, בדור הזה? אמרו לו, אבל סבא, אתה, קדוש ברוך הוא הביא אותי לפה, אז זה פה, זה המקום שלי. מה אתם אומרים עכשיו להיות בוולוז'ין, אצל הגרו, אצל רב חיים, אצל התנאים, אמרו, לא, אני פה, אז פה אני רוצה להיות, לא, לא בשום דבר אחר, וזו תפיסה עמוקה מאוד. כי אם הוא שם אותי פה, אז פה אני צריך להיות, פה, פה. הרבה אנשים, הם חיים בסרט. הם חיים בסרט, סרט, אגב, אני לא יודע אם זה, אם זה קומדיה או טרגדיה. נראה לי שזה קומדיה טרגית, בעיקר, אוקיי? אני אומר, זה לא בצחוק, זה לא מתחיק. זה, כן, קומדיה טרגית או טרגדיה קומית. אני לא יודע שלא, אם הייתי בישיבה אחרת, אם לא הייתי מתחתן איתה, אם הייתי עושה אז, אם הייתי הולך ללימודים האלה, אם לא, אם הייתי בישיבה תיכונית, או אם הייתי בישיבה תיכונית הזאת. כאילו, הכל, 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 הכל תלוי, כאילו, ב... ומה היה ומה זה, אבל השם סידר את זה. ועכשיו יש, כלומר, השם שם אותי בכל התנאים כדי להצליח להגשים את השליחות. שזה תיקון נפשו בפרט. כי כל אחד נברא לתיקון לדבר פרטי, אשר בו נתייחדה נפשו בפרט, ואין לך, כלומר, אף אחד אחר לא יוכל לעשות את במקומו. כמו שלא נמצא פרצופים שווים כאן לברכת חכם הרזים, נכון? כשם שאין דעותיהם שוות, כך פרצופים אינם שוות, כן, אותו דבר ככה. ופרצוף פנים רומז על צלם אלוהים דנפש. כאן נודע מאמר הקדמונים. כשרבנו אומר מאמר הקדמונים, מה כוונתו? בדרך כלל כתבי הקבלה. פה כמובן הוא מתכוון, סליחה כמובן, זה לא כמובן, אבל הוא מתכוון למה שמובא בעץ חיים. בעץ חיים שער ממתת, פרק ה', כתוב, אני מקריא, ולכן הראשונים שהיו יודעים תליית הניצות שלהם, היו מדבקים לקצת מצוות יותר מאחרים. כלומר, הראשונים, הקדמונים, כל אחד יודע מה השורש שלו. אתה בציצית. אז עשה ציצית עם תחלת, עם כל השיטות. אתה בתפילין, רש"י, רבנו תם, שימושה רבה, רעבד, כל הזה. אתה ב... אני חושב שהרבי לוין פעם התלונן, ככה כביכול, לרב קוק זצ"ל, שאין לו זמן ללמוד, ללמד, וכל הוא אומר לו, אתה, נשמתך, עניינה, גומלי חסדים בגופם. והנה שלשמוע באת, גומלי חסדים בגופם. לא בממונם. אז תמשיך, אל תתייאש. הרבי לוין, מן לנו, כן, גדול לנו בעשייה הזאת, בדמות הפילית של המופת בעניין של דווקא גומלי חסדים בגופם. אז אומר אריזל הקדוש בעץ חיים שהקדמונים ידעו כל אחד מה הניצוץ שלו, מה התכלית שלו. ואומר פה גם בשאר ההקדמות, בהקדמה, כל הצדיקים וכל באי עולם מזרע ישראל תלויים בגופו של אדם הראשון. וכל אחד יודע, וגם את דגל מחנה אפרים, של אחד הבעל שטה, פרשת בראשית כתוב, כל הצדיקים וחכמים ונבונים שבכל דור ודור, כולם נולדו מאור פרטי, המתייחס לאיזה מצווה ממצוות התורה. ולכך יש צדיק שהוא מזהיר מאוד, מזהיר משון זוהר, על מצווה הצדקה. ויש צדיק המאיר לעולם בתורה, ויש צדיק שמאיר מאוד הכנסת אורחים. כן, יש אחד שפורים זה העניין שלו. יש אחד לא. ידליק נר, והוא זורח מהדלקת נר חנוכה. יש אחד צדיק לסדר כל אחד. כן, אני חושב שאצל מרן ראש הישיבה זה מאוד בולט. כן, מה? תקיעת שופר, הוא גם אומר את זה, תקיעת שופר זה משהו אחר, תקיעת שופר, תקיעת שופר, זה, וכל אחד יש את ה... אגב, זה משהו שמאוד מאוד מורגש, לא תראה את זה שהוא מקובל אלוקי או משהו כזה. מה? לא, הוא אומר, הצדיקים בדור אז, הם ידעו להגיד, שהגמרא אומרת, מסכת שבת, אביך, כן? כמאמר קדמונים אמר רבותם את חלם חיים בשבת, אבוך במאי זהיר תפי, כלומר, זה לא במה הוא היה זהיר, כאילו, be careful, עשים משמרת המשמרתי, סייגים, גדרות וכו', אלא במה הוא היה זוהר. במה היה, מה שנקרא, מה היה מעיף לו תסכך. במה היה מתחבר, זה לא, זה משמעות אחרת היום, זה לא זהירות. איזושהי חרדתיות כפייתית, בריסקאית, של יויצ'י זין, יצאתי ידי חובה, לא יצאתי ידי חובה, לא, אלא במקום ה, מתוך ה, זה לא מחשש, למי חשבי. מתוך יראה ואהבה וזכות. והמצווה הזאת, זה החיות שלך. ואדם, אתה רואה אותה שתתחדש כאן שאני רואה איך. שהוא מגיע למצווה הזו והוא זורח. זה מאוד בולט בלימוד תורה. יש אנשים שדווקא באיון זה ככה, ויש כאלה שדווקא בתנך. יש כאלה באשקוף, בחסידות, יש כאלה בקבלה, יש כאלה בגמר, כל אחד, בבקיאות, מה שמחבר אותו. ידוע שהמרן הבית יוסף, שערי זה לקדוש הגיע לצפת, התחיל לבוא לשיעורים שלנו, רבי יוסף קארו היה מוסמך, סמכו אותו, נכון? הוא היה סמוך, לא מוסמך, גם מוסמך וגם סמוך, נכון? ובכל זאת הוא בא לשמוע את האריזל, והיה נרדם בשיעורים שלו. עכשיו תגידו, בית יוסף זה לא חסדאי שהוא מתאפס לכם בשיעורים לפעמים, שהוא מעביר בעצמו, לא משנה, אוקיי? אלא בית יוסף, והיה נרדם, ולידו יושב אלשך כזאת, רבי משה אלשך, אב בית דין בצפת, וגם הוא היה נרדם בשיעורים של האריזל. אמר להם, האריזל, זה לא בשבילכם. אמר לו, בית יוסף, אתה בעלוכה. רבי משה אלשך, אתה עולם הדרש, תתחיל לכתוב ספר דרשות. הנה שלך זה דרש, לא סוד. פשט, רמז, דרש, אתה הנה של הדרש. אז אתה נועל שלך לתורה, רבי תורת משה, פירוש של כל התורה של דרשות ועל התנך, ואתה לנו בית יוסף וכולי. אז כל אחד והנקודה שלו, והעניין שלו שבזה, וכן אביך במאי זהיר דפי, במה הוא היה זוהר יותר.
כך קוט... השאלה,
לא הבנתי. נכון, אז אני מתחבר, מסכים את הדיוק. כלומר, במה שאתה הכי צריך להיזהר, כי שם אתה הכי זוהר. אז דווקא, מקבל את הדיוק, יפה מאוד. גם בשם משמואל, כותב ככה, פחת לך, אף שבמעשה המצוות הכל שווין, זאת אומרת, זה לא שאדם שיש לו לרב רם, אין יותר חיוב לשמוע שפר ממני, או מכם, נכון? כולנו מחייבים אותה מידה. מכל מקום, כל אחד ואחד נדרש ממנו לפי שורש נשמתו, ולפי מה שבא לזה העולם לתקן. כמו שהייתי בדברי האריזל, זה כל המצוות שאדם יש לו נטייה עליהן ביותר, זה סימן שנברא בשבילו. זה מה שהוא בא לתקן, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. לא רק מידה כנגד מידה, אלא תקן את הנפש דווקא במקום הזה. וכזה אמרו בגיטין, תגיד משהו? אמרו בגיטין דף מ"ג, כן, והמחשה הזאת תחת ידיך, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל ממנו. נכון, זה מוזר. נכשלת בדבר אחד, מה זה מראה? זה מעיד על כישלון. כלומר, אומרים לך, לא, אין אדם עומד על דברי תורה, כלומר, כדי לעמוד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל. מה עומק העניין? שעל ידי המכשלה, שימו לב איזה יופי, על ידי המכשלה, הוא מבין שלכך נוצר לתקן את אותו דבר. כלומר, זה שנכשל, זה מראה שהעניין עוד לא מבורר אצלו. לגמרי. אדם מסתכל בפלאפון בסרט שאסור לו להסתכל. החליט שיותר הוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה. החזיק יומיים, שלושה, שבוע, חודש, ופתאום שוב פעם נחשב בזה, לא עלינו. אז בוא יכול להגיד, איזה דפוק אני. אין לי סיכוי, אני ככה נופל. פתאום הוא אומר, לא, זה העניין שלך. זה רק מראה שהתשובה הקודמת שלך, את התשובה לא מספיק טובה. עכשיו תכף שהקדוש ברוך הוא תובע ממך, התשובה יותר עמוקה. יותר געגוע, יותר רצון, יותר עומק, יותר זה, וזה מחזק אותך. ולכן המכשלה הזאת היא מתנה גדולה עבורך. למה היא מתנה גדולה? זה כמו מבחינת רומים, גילוי מוקדם מציל חיים. כלומר, מזה שאתה לא מצליח, אני גם, זה משהו שאני נכשל בו. ואני אומר לעצמי, כאילו, אבל עשיתי את התשובה, ובכיתי על זה, ולמה, התבודדתי על זה, כנראה שאתה צריך להיות יותר ממני יותר. אז עכשיו, כאילו, לא אגיד איזה דפוק אני, זה גם קורה בהתחלה, במחשבה השנייה, יש פה את רב צדוק ממתת. אז דווקא פה אני צריך להילחם, כי הוא רוצה ממני יותר, כי אני מסוגל יותר. ויש, שמעתי, כך אומרים, חלק מהאימונים של החיילים הלוחמים של חיל הים, אז אחד הם כאילו אומרים לנשים בשייטת ובמקומות אחרים, דורי את הראש מתחת למים ותשאר כמה שאתה יכול מתחת למים. כמה שאתה יכול. אדם נשאר חצי דקה, 40 שניות, דקה, דקה וחצי, ואז כשהוא בא לצאת, המדריך דוחף את הראש את הפעם למטה. הוא עושה עוד פטטטה, ושוב פעם, רק בפעם השלישית נותנים לו לצאת, כדי להראות לו שהוא יכול הרבה יותר ממה שהוא חושב. הוא רוצה 50 שניות, לא דוחפים אותו, לא נותנים לו לצאת. רק אחרי שפעמיים שהוא מנסה לצאת, רק אז אומרים לו, אבל מתי הוא מוסיף עוד 20 שניות? הוא היה בטוח שהוא כל שנייה הולך להיחנק, נכון? אומרים שאדם שהוא במצבי לחץ, אז דווקא שהוא בלחץ הוא פועל הכי טוב. הוא הכי חד, הכי ממוקד, אין הסחות דעת, אין... נכון? טוב אל המוטב, כמובן, כל אחד במקום שלו, אבל זה נקודה מאוד חשובה. כלומר, זה שנכשלתי, זה אומר שאני... כאב זה מה שאני בחיים. מה הכי מסוכן? שאין כאב. חולה שאין לו כאב, או שהוא מת, או שהוא כבר מחוסר הכרה, וזה שנקרא, זה כבר רגל וחצי בדרך לשם. ולכן, כשאדם נכשל, שיסתכל על זה כאל זכות. השם זיכה אותי עכשיו בתשובה. זיכה אותי במקום שאני עכשיו צריך להתעקש ולהתאמץ על זה יותר, אבל זה תורה דילי. תורה שעמדתי באף, עמדתי באף, איזו שעמדה לי. אף תורתי עמדה לי, דווקא ממש מתוך הקשיים. וזה סוד העומק שמסביר רבי צדוק במחשבות חרוץ, הוא כותב ככה באות את זין. ורגע הסתה דייצר, שבין כל המדרגות, כאילו במעבר מדרגה לדרגה זה הכי רגיש, הוא הירידה שיש לצדיקים לצורך עלייה. כנדה בסוד הפסוק, שבע יפול צדיק וקם. ועונן כפי תוקף העלייה אחר כך, כך הוא הירידה הקודמת. כי לעלייה גדולה יצר גובר יותר זה לעומת זה. וכולי וכולי. זו נקודה מאוד חשובה. כשאני יודע שאני נכשל במשהו, פתאום בא לי איזשהו כעס, אני אומר, רגע, רגע, מה פספסתי? לקראת מה אני הולך? כן, מתי יש הרבה בלגנים, לא עלינו, אצל הרבה אנשים בבית. מתי? יום שישי. קרובי נפשי הגיעה לה. דווקא לפני יום שישי, שבת קודש. כן, המלכה, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, דווקא, שטיפות, ילדים, מקלחות, האוכל, טטטה, עבודה, להכיל שיעורי. לקראת האור, של שבת קודש. אז דווקא יש את הדברים האלה. בזה נקודה להפוקי מהתפיסה שלצערי רווחת. גם בחלק מהעולמות החסידיים, עוד יותר בעולמות הלא חסידיים, של תביעת שלמות. תביעת שלמות. וזה לא נכון. אמר לי פעם מישהו שאבא שלו היה כזה קודקוד בכיר באקדמיה, ממש מהטופ שבטופ, מהמרצים, הפקולטות וכל הזה וכולי, והוא היה ברור לו שהוא הולך לאקדמיה. אז זה דווקא לאבא שלו. אתה היית גנרל, אז אני היית בא, שבוע שבוע. כן, סתם דוגמה. אז הוא אמר לו, אבא, אתה אומר לו, מה יהיה איתך? מה תלמד? הוא אומר, לא צריך ללמוד. הוא אומר לו, מה תעבוד? הוא אומר לו, אני בעזרת השם יהיה מנקה רחובות. כאילו, מה שנקרא, in your face, כאילו, בפרצוף. והתגובה של אבא שלו הייתה מהממת. מה אבא שלו אמר? אם זה מה שאתה רוצה, בסדר, אבל תעשה זה כמו שצריך, שהרחוב יהיה נקי לפחות. כלומר, אתה מנקה רחובות, אין בעיה, תעשה זה בהצטיינות. שהרחוב אבל יהיה נקי, בלי רוחמות. בלי רוחמות. הסיפור בעיניים מכונן, סיפור טוב. תעשה מה שאתה רוצה, מה שמתאים לך, אבל תעשה זה כמו שצריך. ויש איזו תביעה של שלמות, שאם נכשלתי, אם היה לי עירור ביום, ואחרי זה קרי בלילה, לא עלינו, שיחה על הישירות, אבל זה הדור שלנו, או דברים כאלה, או תפילה, או כל דבר אחר, אז מה זה אומר? זה אומר שאני, מה, זהו, אני כבר לא מושלם, זה כבר חור בבלון, אז זה כבר... אז זה כבר לא שווה כלום, זה או סיירת או ניירת, כן? היום לא תהיה הקליפה הנוריסת של פרפקציוניזם, שאם אני לא יכול ללמוד אותך להתפלג כמו שצריך, אז יאללה, כבר בוא נדטלש. למה? למה? ופה בא לנו הרב זאת על הרב קוק, כפי שהראינו שהלשון בתחילת הפסקה, היא מאוד דומה. הוא אומר, העניין הוא פה, זה לא העניין של השלמות. העניין זה לתבוע השתלמות. לתבוע השתלמות, כפי שאומר פה רבנו ברסיסי לילה, עוד ממהי, על ידי היעלם באים לגילוי. אומר המדרש בשוחר טוב על תהילים פרק ה. אני ככה מצטט את זה הרבה, כי זה מה שאני זוכר משוחר טוב. כן? כי יושב בחושך השם אור לי, אומר המדרש, אלמלא הייתי יושב בחושך, לא היה השם לי. לאה וידוע, הרב אורי זוהר, זכרונו לברכה, שנפטר לו מזמן. אם הוא לא היה אורי זוהר, של להקת הנחל ולול והסרטים, הלא צנועים שהוא עשה. הלא מכבדים נקרא, הלא מכובדים. אז הוא לא היה אורי זוהר, שבגיל 40 הסתער על השס, ובגיל 86 כבר ידע אותו כמו שצריך. אוקיי? לא, אם הייתי נולד בשטטל, אם הייתי זה, אז לא, אז לא, אז לא היה מישהו. דווקא מתוך המקום הזה. וזה בדיוק הנקודה, הרב קוק כותב על זה, אני מתנצל שאני בלי מחשב, אבל לא הספקתי לכם חדף מקורות, הרב קוק באורות הקודש, אבל שווה לרשום את ההפניה, אורות הקודש, גימל, במה שמכונה דרך הקודש. יש שם ארבע פסקאות, כבר הבאנו אותם על תקופת השובבים. גם את הפסקה הזאת הבאנו את תקופת השובבים, בשורים החסידות על התוועדויות על שובבים. כותב ככה הרב זצ"ל בדרך הקודש. אורות הקודש, חלק גימל, עמוד ר' נ' א', ר' נ' ב'. פסקאות כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח. כותב ככה הרב זצ"ל, לפעמים מתגלה הנפש בכל מערומי חיורה לאדם. והוא מתבעל מהמראה. הוא מסתכל על הנפש שלו, וואי, איזה נפש מכוערת יש לי. רק בזה מרגיע את רוחו, כי לפי גודל הכוח של צד הכיור של הנפש ותומתה, כה יגדל צד היפה שבא ותארתה. וכי את זה לעומת זה עשה אלוהים. ואחרי אשר יתגבר ויתרומם על חיזיון הבלעות לצד הכיור, וזרח לעיניו הצד הטהור, צד היופי שבנפש, ועיניו יראו וינהרו, ויתנחם על כל חזון הפלצות אשר ביעתתו, ויאספו הנביאים באדוני שמחה, ויבני אדם בקדוש ישראל יגילו. פסקה הבאה, כשמרגיש אדם שנהרס הרבה ברוחניות, הוא נכשל ונכשל 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 ונכשל, ידע שהגיע לו התור, הגיע הזמן לבניית בית חדש. איזה יופי. אם הכל נהרס, מה זה אומר? מעולה, עכשיו פה הריסות, קדימה, עכשיו מה אפשר? לבנות בניין חדש. אתה אדם נמצא בחירבה, איזשהו קובבה כזאת עם מסכנה, אז עוד חדר ועוד חדר וטלאי, אבל זה הכל, זה לא פותר את הבעיה. שימה את הרסות, להרס, להתרסק לגמרי. בשנות ה-90 ראיתי פעם איזשהו משהו שאומר שמהכלכלות החזקות בעולם היו דווקא גרמניה ויפן. עכשיו שנות ה-90 זה קצת יותר מ-40 שנה, כמעט 50 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה. יפן וגרמניה לא היו בצד המנצח של מלחמת העולם השנייה, נכון? הם לא היו עם הסובייטים והאמריקאים והאנגלים. אז איך הם הגיעו לכלכלה הכי טובה בעולם? כי הם התחילו מאפס, כי הכל התרסק לגמרי, התחילו מההתחלה. והאמריקאים והבריטים והרוסים מדשדשים עד היום. כי אם דווקא הריסטארט אתה עושה בעקבות החטא, זה ריסטארט חדש, ולכן כשמרגיש האדם שנהרס הרבה ברוחניות, ידע שהגיע לו התור לבניית בניין חדש, יותר נעלה ונשגב, ויותר קיים ומפואר ממה שהיה בראשונה, והתחזק והתאמץ בתיקון מעשיו ודרכיו, בסדר הגון, באומץ לבב, בחפץ טהור, בלב מלא עוז ובשמחה פנימית, כי טוב וישר אדם הקיים חטאים בדרך, ידריך להם במשפט וללמד ענבים דרכו. או בפסקה הבאה הוא אומר, כשמרגיש האדם שהוא עלוב, רקני, ואין לו איל, אין לו כוח רוחני, ונופל לו, הוא מתמוטט, ידע שאור גדול מוכן לפניו. זה ממש ממש פסקה ממדלד. מי שיש לו תשוקה גדולה לתאבות הגוף וכולי, אל תצא מלבזה לחשוב כמה פגום הוא, שיש תשוקה לכך. כי אדרבה הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקה דרישת האמת וכולי. פסקה לפסקה. וכל הגירעונות, הביטולים, בין המעשיים, בין הרוחניים, בין החיובים, בין השלילים, שכל יום מחייו, הנה מתייצבים לפניו, וכל עוונותיו מעידים עליו. הרי הוא תוהה, מתחרט מתוך מחובים רבים, והוא מתרומם ושב, יוצא מעומק התהום אל גבעת הרום, מתאומה לטהרה, מאפלה לאור גדול. ובדרך יציאתו וכולי 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 וכולי. פסקה אחרונה בקצרה. בעת אשר ירגיש האדם נפילה מפני חולשת רוח והמעדה המוסרית, יש לו איזשהו כישלון מוסרי, ישים אל ליבו שממעמקי התאומים הוא צריך לדלות מרגליות יקרות. וישוב ויעלה ויחדש כוחו בגבורה ושלווה לאור עולם, עוד ביתר סט ממקדם, וכן הוא הדין בדור שלם ובתקופה עולמית. זה נקודה מדהימה. דווקא מה שאדם קשה לו, בירידה זה צורך עלייה. במילים של הרב זצ"ל, לא שלמות, אלא תנועה של השתלמות. אתה לא צריך להיות מושלם, אתה צריך כל הזמן להתקדם. זה כל הורות התשובה על רגל אחת. שהתשובה היא לא תיקון חטא. תשובה זה כוח, שהוא כיוון. ללך רוח חשיבתי עם הקדוש ברוך הוא. לשכלל את העולם, לקדם אותו. ולכן השאיפה היא לא להיות מושלם, אלא להשתלם. כל הזמן לקנות עוד ועוד 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 שלמויות. ועל כזה אמרו בגיטין, אל אדם עומד על דברי תורה, כן נכשל בהם, שעל ידי המכשלה הוא מבין שלכך נוצר לתקן אותו דבר. הלא תראה אחז, חתם התורה, המלך אחז היה רשע, כמו שאומרים בפרק חלק בסנהדרין, במדרש שמנע תינוקות של בית רבן. כן, הוא שם חרב ואמר, כן. ואז הוא אמר את המשפט, אם אין גדיים, אין תיישים, כן, אם לא יהיה ילדים שלומדים תורה, אז בהמשך לא יהיה רבונים וכו'. ממילא היצר הרע התגבר על החז, במיוחד בעניין של ביטול תורה, כיוון למה? לפי שהוא היה כלי מוכן להוליד חזקיה. מי זה חזקיה? חזקיה המלך שהיה מרביץ תורה ביותר. כדי איתה בסוף פרק בבקם, השם את דפי זן עמוד א' כתוב, שהוא נפטר חזקיה, הוא הוציא אותו על מיטה, והניחו על הספר תורה, הוא קיים זה מה שכתוב בזה. בפרק ב' סנהדרין, ועד שלא נמצא עם הארץ בימיו. כדי איתה בפרק חלק בסנהדרין, היה נשאר השיפור שלא מצאו מדן ובאר שבע, לא מצאו אפילו ילד אחד שלא בקי בדיני תומה וטהרה. כן, היה נשאר ממש ההיפוך. כלומר, דווקא, ולמה באמת אחז וחזקיה הוא דבר והיפוכו? אלא דווקא במה שתמון בו יתרון, אז הוא יופיע קודם לכן באופן של חיסרון, בצורה לא מתוקנת, לא מבוסתת, לא מאורגנת, ולכן, כל שכן באדם עצמו, הוא צריך להבין שמתוך החולשות שלו וההתרחקות מהשם, זה מעיד כמה הוא מסוגל וצריך להיות עבד השם, קרוב לשם, בעקבות הנפילות. זה שפגמת וכואב לך, זה נהדר שכואב לך. כי מה זה אומר? שאכפת לך, אתה בכיוון. ברגע שכואב לך, לא יודעים עכשיו, לא יודעים פה, נמצא, בסוף נמצא מה הבעיה שלך, מה הדיאגנוזה. ננתח את הפרוגנוזה, וכבר נמצא בגוגל רופא בסוף העולם, בדיטרויט, במישיגן, בהולנד, בטנזניה, שהוא המומחה הגדול, והוא כבר ירפא אותך. ישך לרפות אותך. אבל אדם שלא כואב לו, זה בעיה, גילוי מוקדם, מציל חיים. ולכן השאיפה היא לא להיות מושלם, אלא השאיפה היא להשתלם, להתקדם כל הזמן. לא להיות כמו שאתה, מי שאתה, לכל פעם לשכלב ולהתקדם מזה. אז זה ככה בקצרה, על הפסקה הפילית, פסקה מהם ת'. אנחנו עכשיו נתקדם לפסקה נון. בסדר? סליחה. איך אתה מסכם את המתת? אני כתבתי לעצמי ככה, מהכישלון והקושי נלמד על השליחות. אבל אפשר אולי מהכישלון והקושי או מהנפילות נלמד על הפוטנציאל. אבל אני כל כך אוהב את הפסקה הזו, כי זה משנה את כל היחס. כי לא נפלת. כי מה זה נפלת? הנפילה זה תמרור עצור. זה גלגל הצלה. נכשלת בחטא? זרקו לך גלגל הצלה, זה מדהים, מדהים, זה הפוך לגמרי. עכשיו, אין פה לגיטימציה לחטא, דיר בלק. לא אני אמרתי, אין פה לגיטימציה לחטא. כמו שאדם לא יכול להעיד את רבות ממדלה, בעוד ממגימל, להעיד על עצמו שהוא אנוס בחטא. אוקיי? אין פה לגיטימציה, אבל להבנה, אתה מסתכל, נפלתי, להפוך את הלימון ללימונדה, להפוך את החיסרון ליתרון. זה מאוד בולט בשמואל א' פרק י"ז, שגוליית הוא איש מלחמה, עשוי חת, עם שריון והכל, והיתרון שלו זה חיסרון, כי אז בא גוליית, בדוד המלך עם מקלות ואבנים, וקלה לו בול בפוני שם, נכון? אז אני כתבתי לעצמי, מהכישלון והקושי, נלמד על השליחות. אז זו הייתה אות ממתת הנפלאה ומתוקה מדבש.
אני גאה אלוקית או אני גאה אנושית? אני מנהיג את העולם שלו לתורה
זה הנהגה האלוקית, אבל בתור אנש, אני צריך להתחבר לזה ולא להתייאש ולא ליפול. אני מזכיר לכם שרב צדוק ינק הרבה מהתורות של רבי נחמן מברסלב. למרות שנראה שזה לא בצדקת, זה כתבים יותר מאוחרים שלו. טוב, אני אפרד בערגה, ואות ממתת. חיכיתי להגיע אליה, מה שנקרא. אות נון, וגם היא נעשה אותה בקצירת העומר, בעזרת השם. על כל מיני ישועות של השם יתברך לאדם, יש ביתה ואחישנה. זכו אחישנה, לא זכו ביתה, וביתה שכבר חסר לו הדבר, והוא צמא ומשתקק ונצרח לה. וכן הוא ביתה לעניין ביאת משיח, כאשר יהיו הכל צמאים לישועתו, ולא יהיה שום עצה אחרת לישועת ישראל. הוא מובן למשכיל כמה ממראי רזל בזה. ואחישנה אינו תרם יקראו שמקדים רפואה למכה, וזה שרמז רבה לרב איליש, כן, ברבת הדף קופנו מגיעים למוד ב', כן, שמה מסופר, אני אקרא את זה למטה, רב איליש סבר לדון דין טעות. ואז נזדמן לשם רבה והוכיחו לטעותו, התבייש רב, איליש, כן, והוא התבייש, הוא אומר כאילו, ואז רבה בא לחם אותו ואומר לו, אני השם ביתה אחישנה. כאילו, דרך השם, מה שנקרא, שלח לך אותי בדיוק בזמן, בזמן אמת, כדי לתקן שלא תצא תקלת אחד ידיך. במה שקרה לו ביתה אחישנה, רוצה עונו לומר שלא זכה לאחישנה. זאת אומרת, לא זכית שאני אבוא כל יום קודם הדיון, ואני למד לך שטעית, אבל זכית לביתה, שבזמן הדיון, לפני שתצאת את הדין הפועל, כבר תיקנתי אותך. אבל על כל פונים, ביתה לזה, זוכה כל נפש מישראל, על אף הלא זכה. שביתה מזמין לו השם יתברך הישועה, ואם יראה שאין מזמין, זה לאות שעדיין אין צורך לה, ויוכל להיות בלתה. שוב פה, נתחיל מההתחלה ולהעמיק. על כל מיני יש, נגיד לפני, הקדמה אפילו, נגיד ככה. כמו שדיברנו מכם באות ממתת, באדם הפרטי, שהכישלון, החוסר, זה בעצם מצמיח את הישועה, שם הפתרון, אז ככה זה גם בעניין הגאולה וישועת השם הכללית והפרטית, שהחיסרון קודם לגילוי, היעדר קודם להוויה. על כל מיני ישועות של השם יתברך לאדם, יש בעצם שני מינים של אופנים להגיע לישועה. יש בעיתה, בזמנו, ויש אחישנה, כן? לפני הזמן. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. אז כך גם באדם הפרטי לגבי ישועתו. מה זה ביתה באדם הפרטי? הוא ביתה, אנו כשכבר חסר לו הדבר, והוא צמא ומשתוקק ונצרח לה. העיקר לישועה זה לכאוב את ההיעדר שלה. הציפייה על הישועה הגדולה משהו. זה שאדם מצפה לישועה, זה אומר שהוא מחכה לגאולה. איך אומר הכוזרי? בסוף מאמר חמישי, ירושלים לא תיבנה. עד שנחשוף אליה בתכלית הכוסף. ועד שלא נחשוף אליה בתכלית הכוסף, לא יהיה. אומר הרבי, זכותו מגנה עלינו. כבר מה שקרה בשבוע של ג' תמוז. נכון? בשיחה הידועה, כפרי תשנת השינון א', למה משיח לא בא? כי אתם לא רוצים אותו. אם היינו רוצים משיח, הוא היה מתגלה. אנחנו לא רוצים. לא, עזוב, יום שישי, קניות היום. עזוב, תבוא בראשון. קצת, קניות. כן? אין בן דוד בא, לא מרבה שבתות, לא פשוט. מתי יבוא משיח? שנרצה אותו. שיכאב לנו שהוא לא מגיע. הוא אומר פה, והוא באיטליה שכבר חסר לו הדבר, והוא צמר משתקק לו ונצרח לה. וכן הוא באיטליה בית המשיח. כלומר, לכאוב את העדר ההגעה שלו. מתי משיח יבוא? כאשר יהיו הכל צמאים לישועתו. ולא יהיה שום עצה אחרת לישועת ישראל. כמובן, בלתי המשיח. גם מדהים, המהפכה, המהלך, שעשה הרבי מלובביץ' ואני מדגיש, זכותו מגינה עלינו. זכר צדיק קדוש לברכה, שלא תטעו בו שאני משיחיסט או משהו כזה. אבל הוא לימד אותנו שמה העיקר? בוא נשים את המשיח על, בשפה, בדיבור שלנו יום יום. הוא עוד משיח, הוא משיח נע, הוא משיח בן דוד. כשאני עובר עליו בזמן הקיפול תפילין, אני יודעים אני אקרא אמונה, זה מתחבר לזה. אבל להגיד, אני מביא את המשיח, פי שהתמאמה לו, חכה לו. הוא אומר לו, ואם הוא התמאמה, זה מזיז לי? ואף על פי שהתמאמה, שרים את זה בין... ואם הוא התמאמה, זה כואב לי. אז לפעמים זה כואב לי. הרבה פעמים לא כואב לי. חבל. וחבל. הוא אומר, מתי משיח יבוא? ולא יהיה שום מצחת לישועת ישראל. עכשיו נכנסים פה למערכת בחירות. חמישית, שישית, אני כבר לא עוקב. משהו כזה, עם הכולל. הוא אומר, מתי יהיה הכל... זה יהיה גם שישית כנראה. מתי אנחנו... אני ילדק את פקובקיסט, אחד שיודע, אני לא נביא ולא בן נביא, כן? אבל מתי... שבאמת יכאב לו מהדברים הנכונים. יהי רצון מלפניך, כבן אלה, שומר הכל בחיות. מה המשך? שתשים דימותינו בנודך עליות, ותעצילנו מכל גזרות אכזריות, כי לך לבדך עינינו. לא, מייחלות, מצפות אותך את העניין, אוקיי? אחד הקטעים שיותר מרגשים אותי ביום כיפור. שתשים דמעותינו בנודך להיות. על מה אנחנו בוכים? כל אחד יחשוב פה במצלמה. על מה הוא בכה פעם האחרונה בחיים שלו? על מה בכינו? שמה, לא, אני אומר לו, בכינו שרטוב, רטוב בטעם של מלח בשפתיים הדמעות. רטוב, אז כאן רטוב. רטוב, מתי בכינו פעם האחרונה? כל אחד יחשוב על עצמו. עכשיו, על מה אני בוכה? שמכבי מנצחת אני צורח מאושר. שהיא מפסידה, אני לא בוכה. בסדר. אנחנו ניצחנו, מכבי הפסידה. זה כלל ידוע, כן? אנחנו ניצחנו, הנבחרת הפסידה. זה כלל ידוע בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה וכו' וכו'. על מה אני בוכה? אני לא זוכר אם זה המגיד ממזריץ' או רב זושה, שמע שלנו שלושה דברים ללמוד מתינוק. אחד דברים שפעל ללמוד מתינוק, אומר רב זושה או המגיד ממזריץ', מה הם אומרים? תינוק, מה שהוא רוצה הוא בוכה. הוא בוכה. הוא רוצה לאכול, מה הוא עושה? בוכה, תעתה! מאמה, הוא בוכה. אתם יודעים מה? תראו איזה קטע. לא משנה אם הלכתי לישון באחת, אני כבר צריך לקום בארבע וחצי מיקווה ותיקן ולטוס לעבודה, אחת וחצי הוא בוכה, מה אני אעשה? מה עושים שבכל יום? מה עושה בדידי אבא עובדה, כן? אני לא מפתיע, יש לי חמישה ילדים, ברוך השם, כן ירבו. אז אתה קם ומאכיל אותו, למה? כי הוא בוכה, ושתינוק בוכה, אפשר להיות אדישים לזה. יש שם מהדרין, לעודד הנקה, ושעצת השם היא תקום, אבל זה רבות מחשבות בלב איש, זה לא... אוקיי? מה? בסדר. אמרתי לאשתי, אתה תשם מי תקוי, נראה לי, רבות מחשבות בלב איש. ראישה דקרה, כן? אבל זה דבר נפלא, שאתה רוצה משהו, אתה בוחר עליו.
אתה
רוצה
את זה בדיוק לסבן של
עצמם. בסדר.
אתה לא רוצה להיות
איתם. שנייה.
אנחנו רוצים להתפתח בכוחות
עצמנו,
רוצים לעשות.
נכון. אבל אנחנו יכולים בכוחות עצמנו. אנחנו יכולים?
דברים מסוימים, דברים מסוימים.
אני אחראי על ההשתדלות, הוא אחראי על התוצאות. You do your best and God does the rest. אוקיי? אבל מה? אני יכול להביא בית המשיח? כן או לא? למה לא? למה אתה אומר ככה? אני מאמין שעוד מעשה קטן והוא כאן. שזה תלוי בי. תלוי בך, תלוי בכולנו. אבל נכון להיום, א' תמוז, תשפ"ב, עוד לא הצלחנו. האם זה כואב לי? האם על משכבי בלילות אני בוכה על זה? והתשובה היא, נגיד לכם שלא. לפעמים כן אני בוכה על זה, אבל בדרך כלל לא. בדרך כלל לא. רק על זה צריך לבכות. אני אומר באמת, אם זה באמת היה כואב לי, הייתי בוכה על זה. ואומר פה, וכן הוא ביתה לעניין ביאת המשיח, שנכאה ותיעדר ביאתו, כאשר יהיו הכל צמאים לישועתו, ולא יהיה שום מתחת לישראל, לישועת ישראל, כלומר, בלתי המשיח. אתה אומר, כאילו, עוד מערכת בריחות, כן ביבי, לא ביבי, ואני מאלה שאומרים שחושבים שביבי הוא לא המשיח. אני לא אומר שאני נגדו או בעדו, אבל אני לא חושב שהוא המשיח, אוקיי? ולא מבינים שהבעיה, המערכת היא כל כך מסובכת, כל כך מורכבת, הבלגן כל כך בלגן, שאין פתרון אחר, אלא, מה הפתרון? שרוח הפנו משיח השם, שיעשה פה סדר. שיעשה פה סדר. שיסדר את העניינים. על פי דעת אלוקים, לא על פי דעת סקרים. מה? זה לא בריחה מהתמודדות. אז אני אסביר לך למה זה לא בריחה מהתמודדות.
להגיד, יש לנו מלא בעיות.
אבל אני לא, אבל אני לא, אבל זה לא סותר, זה לא סותר.
זה כן
לפוליטיקה ישראל. לא בסדר? אני לא, בכל זאת, אנחנו ציונים. נו, אז בדיוק מה שאני אומר, זה פסקה לציונים. שלא נחשוב שהכל תלוי רק בעשייה שלנו. הכל תלוי בעשייה שלנו, אבל העשייה שלנו מספיקה. זה ננסים לגבי ענקים, דור שביעי. לגבי, כן? רבותינו נשיאינו, אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו. Do your best. And God does the rest. ואם לא תעשה, אם לא תעשה את הבסט שלך, אז מה עם הרסט? אתה תעשה את ההשתדלות שלך. אני צריך לעוז בכל הכל בספרינט. אבל אני יכול לעוז 100 מטר, מה יהיה? השם יעזור. לא בחוסר אחריות. לא בעצימת עיניים ממה שקורה במציאות. מה פתאום? עיניים פקוחות לרווחה. כמו שצריך. אבל... שיחאב לי. שיחאב, שנזקע זה לא רק בתשעה באב. איך אפשר לחוב מה שלא חוויתי? אנחנו כואבים מה שאנחנו חווים. אוקיי? אני חווה את הכאב שלי עכשיו. אני לא יודע מה זה משיח. אני יכול לדמיין, יכול לה... אבל אני לא יודע מה יהיה. גם הרמב"ם אומר, וכל הדברים האלה לא נדעת שיהיו. נכון? אבל, אני... אבל מה כואב לי עכשיו אני יודע. את העובדה שאי אפשר להתפלל בבית השם, שאין לנו בית השם ששואלים מהלכים בו, שמה שמקדם אותנו, מוביל אותנו, זה לא בהכרח רצון השם המתגלה בכל יום חדש על פי ההלכה והשולחן ערוך, על הצרות של האנשים, ואתה יודע כמה הצרות של האנשים. אני חושב שמשיח תתקנו, זה חלק מהותי בפתרון הכולל. של הפתרון השלם ביותר. שאני אומר שאתה מתכוון? תקע בשקע. מעגל סגור. יש חשמל באוויר. הכל מחובר. הכל מחובר. עליונים, תחתונים, מטרה, משימה, אמצעים, שיטות, הכל מכוון לשם יתברך. מה? לא יודע, מקווה שלא. יהיה קורבן חטאת, נכון? תלוי, מחלוקת. קורבן השם. שפה אחרת, זה ניגון אחר. לא, לא מתוך ביטול העולם הזה. נמשיך להביא ביקורים, ולעבוד שש שנים ולשבות בשבית. צריך לפרוט ולרבות ולהתפרנס, ובעזרת השם, עולם כמנהגו נוהג. אבל שיעבוד מלכויות. אין בעולם הזה מה שיעבוד, מה זה שיעבוד מלכויות? לא, זה שהמלכות משועבדת. זאת אומרת, ההכנעה והנאווה, הכל משועבד, לשם יתברך. אז אין בעיות. אז אין בעיות. אבל עזוב, אנחנו מתפלפלים. בוא שיבוא, בוא נדבר איתו. יגיע, נתגלות, הוא לא צריך להגיע, הוא צריך להתגלות, אבל... אומר בעל שטוב שבכל דור בדור יש אדם שהוא משיח, והוא יודע שהוא משיח. אומר בעל שטוב קדוש, הגר"א כותב על עצמו שהוא משיח, אור החיים הקדוש, אדמו"ר מקומרנה, אדמו"ר הזקן, לא חסר, לאורך הדורות. כן, אנחנו בחברה טובה, אני לא משיח, אני לא, שלא תטעו בי מה שאין בי, אני מאוד מקווה, סתם, אני לא, אוקיי? ברוך השם, לעם ישראל מגיע יותר, אבל אני אומר, זה. חתם ספר כותב בשוט שלו בחלק ו' בסימן צדיק ח' כמדומני, תדקו אותי בדיוק, שיכול להיות שהמשיח בכלל לא יודע שהוא משיח. מביא ראיה ממשה רבנו, שעד גיל 80 לא ידע שהוא משיח השם, שהוא השליח. גיל 80 התגלה אליו. בסדר, ברוך השם. זה נקודה מאוד חשובה. כאשר יהיו הכל צמאים לשועתו, ולא יהיה שום עצה אחרת לשועת ישראל, כלומר בלתי המשיח, ומובן למשכיל כמה אמר יזל בזה. עכשיו, זה אופן שני של ישוע, עד עכשיו דיברנו על ביתה, מה זה החישנה? והחישנו, היינו תרם יקראו, שמקדים רפואה למכה, כן? בראשית רבה פרשה פי ה', בטרם תחיל ילדה. נדרש רבה מסביר, מה פתאום אמצע סיפור יוסף ואחיו, מפרשת דוויש, שבדוויך יש לנו פרק למד ח'. מה זה פרק למד ח'? שתי מילים? יהודה ותמר. מה זה בשלוש מילים? פרק למד ח'? משיח בן דוד. באמצע סיפור יוסף, שכל ירידת ויוסף הוא עד מצרים, הפרק למד פסוק א', אחרי שהם ימכרו אותו, כן, בסוף פרק למד זין, אורחת ישמעאלים, אחרי זה פרק למד ח', כן, וירד יהודה מאת אחיו, ואת יש אדומי שמו חירה, פרק למד פסוק א', ויוסף הוא רד מצרימה, עכשיו זה הציר יוסף, זה משיח בן יוסף, נכון? כמו שראינו כבר בסוף עוד ממ ח', יש את פוטיפר וכו', יהודה ותמר, אחרי שהסברנו כבר שבסוף עוד ממ ח', על משיח צדקנו, שזה מגיע כביכול מפוך הקדושה, דווקא בת ממתת, הוא מראה שהפך הקדושה יש פוטנציה של קדושה. אז עכשיו מגיע פרק למד ח' בבראשית. הוא אומר, יש גם משיח בן דוד, בתוך הציר. אומר שם המדרש, בטרם תחיל ילדה, עוד בטרם נולד משעבד ראשון, נולד גואל אחרון. כלומר, עוד לפני שירדנו למצרים ויש את פרעה, המשעבד הראשון, יש פה יהודה ותמר, פרץ בזרח, בעיקר פרץ, משיח בן דוד, הגואל האחרון. ראש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. זה החישנה, וזה שרמז רב על הרב איליש, ממש שקרה עליו בעיתה החישנה, רצונו לומר שלא זכה להחישנה. אבל על כל פנים, בעיתה לזה, כלומר, זוכה כל נפש מישראל, אף לא זכה. כלומר, כל יהודי זוכה לבעיתה, גם אם הוא לא ראוי לזה, שבעיתה מזמין מה שמחת הישועה. ולכן ביחס אלינו, ובזה נסיים, אם יראה שאין מזמין, זה לאות שעדיין אין צריך לה, ויוכל להיות בלתה. כלומר, אם אדם רואה שהוא עוד לא זוכה לישועה, אז הוא צריך להתחזק בביטחון, ושבאמת שהוא יצטרך, אז השם ייתן לו במחינת ביתה. כלומר, השם לא יזימן לי החישנה, אבל ביתה יהיה לי, ביתה זה בטוח. נסכמין על הקידושין. כן, כבר הגעתי לגיל 21 ולא התחתנתי. בסדר. תתפלל, תצעק, תתחזק. לכל הפחות יגיע ביתה, אולי תזכה להחישנה, אבל זה יגיע. ואם עכשיו זה לא יגיע, זה אמירה קשה. זה אומר שמיד אנחנו אומרים שכרגע אתה לא צריך את זה. וזה יגיע בדיוק בטיימינג, רצית איזושהי משרה מסוימת, ולא קיבלת, כי זה עושר שמור לבעליו לרעתו, מלכודת דבש. אתה עוד לא מוכן לזה, עוד שהם עוד לא מוכנים לזה, לא... חכה. אל תדחוק את השעה. מה ששלך, שלך. הפעם הייתי אצל מורנו ורבנו, רבי אמר בזיל הצדיק, זכותו מגנה עלינו. אני עכשיו איזשהו יהודי כזה, חוסיד, אמר לו, כבוד הרב, אני לא מבין את הרב. אתה חבדני? כי היה שיעור בטניה. או שאתה ברסלבר, כי יש גם פה ליקוטי מוהר"ן. או שאתה ליטווה, כי הבאת חזון איש. או שאתה מרוקאי, כי הבאת בבא סאלי. כאילו, אני לא מבין הרב, איזה חצר, או איזה חסידות. אז הוא אמר לו, אני חסיד בחסידות בן עזאי. הוא אמר לו, אין כזו חסידות. אמר לו, בטח שיש, אני חסיד, חסיד בן עזאי. עכשיו, אני הייתי אחריו, אתה אומר לי, נו, חסדאי, תגיד לו, מה זה חסיד בן עזאי? אמרתי, אחריו, חסידות בן עזאי, אני לא, אני מכיר ויז'ניץ, ברז, גור, חבל, מה זה בן עזאי? הוא אמר לי, נו, לא מכיר, מסכת יומא, מסכת יומא, יומא, דף למד ח', עובר שם לדף למד ט', כמדומני, דף למד ח', חילוף דפים שם, אז אומר בן עזאי, מכאן אמר בן עזאי, אל תפסו אותי בציטוט המדויק, אבל בשמך, במקומך יושיבוך. ובשמך יקראוך, ומשלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ומלכות נוגעת בחברתה, כי אם לא נעימה. מה ששלך, שלך. אומר, אני חסיד בן עזאי, זה החסידות שלי. מה ששלי, במקומי יושיב אותי, בשמי יקראו לי. מה ששלי, שלי. דוד המלך רוצה לחיות עוד יום, נכון? שהוא ימות ביום ראשון ולא ימות בשבת. מה רב בשבת? נכון? מה אמר שם יתברך? אין מלכות נוגעת בחזרתה, כי לא נעימה. הגיע הזמן ששלך בכלל למלוך. אז הוא אומר לו, טוב, אז אני אמלוך, שימות ביום שישי, כדי שאומר לו, כי טוב, יום אחד חתך מאלף. יום אחד שעוסק בתורה, טוב לי מאלף עולות, שעתיד שלמה בכלל כאילו למזבח. מה ששלך, שלך. ואם לא קיבלת את מה שרצית, שתי אפשרויות. או שאתה לא צריך את זה, או שאתה עדיין לא מוכן לזה. אם אתה לא צריך את זה, לא תקבל את זה. אבל אם אתה צריך את זה, אתה תקבל את זה. במקרה הכי גרוע זה יהיה בעיתה. נהיה אירועים, זה הכי שינה. אבל מה אני אעשה ריבונו של עולם בדור שלנו, שאם זה לא הכי שינה, זה בעיתה בטט. זה בעיה, כי עד אז רבים חללים מפילה. אני אומר ברצינות. משך תדכנו לא מגיע, ויש עוד ועוד ועוד קשיים, ועוד ועוד צרות, ועוד ועוד קליפות והבנות. מה נעשה? השם יהיה בעזרנו. נחזור ככה בפנים אופטימיות, עלות ממתת. כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותן דברים ביותר, להיות נקים וזקים אצלו. וזה גם בכלל, גם בפרט, כמו שראינו בו התנון, כן? ואם יראה שאין מזמין, זה לאות שעדיין אין צריך לה, זה יוכל להיות בלתה. פעם אחת, סליחה שאני גולש פה, וזה נסיים באמת הפעם, היהודי בצ'רנוביל. צ'רנוביל זה כידוע, שם תמור עיניים מצ'רנוביל, עד היום יש שם הערה סגולית, בלתי רגילה. קשה להתקרב להערה הזאת, מאז שכן, המאור עיניים, זכותו מגינה עלינו שם. ואמר, דדו לכם, משיח צדקנו צריך להתגלות. הוא יכול להתגלות, אבל יש רק חמישה אנשים בדור שהנשמות הן לא מתוקנות, ורק בגלל אותם חמישה נשמות, חמישה אנשים, המשיח לא מתגלה. השם את הראש אישי והרייבד של צ'רנוביל, אמר לו רבנו במחילה, מה שכולם יסבילו בגלל אותם נשמות, בעיה שלהם, יאללה, שיבואו ויסתדרו. אמר לו, שש, אתה אחת מאותן חמש נשמות. עזוב, תשתיק את הפרשה, מה שנקרא. אוקיי? אז בדור שלנו בדי, כבר עברו מאז הרבה דורות, בעזרת השם, שנזכה להיות ראויים, ואם אנחנו לא ראויים, אז שנכאב את זה, ונרצה את זה. ואם נרצה, מסביע לכל חי רצון, נהיה ראויים שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.